כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עלים.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הלומדות. אהלן גפן.
אהלן מיכל.
מה שלומך הבוקר?
שלומי בסדר, מעט עייפה.
קורה, לא?
קורה, כן, בהחלט, קורה, חם, חם בחוץ, חם לפעמים גם בפנים, אז כן, אחד מהמצבים שאנחנו נתקלות בהם זה גם עייפות.
כן, אז בואי רגע נדבר על עייפות לפני שאנחנו ממשיכות הלאה.
יאללה, בואי נדבר על עייפות.
אפשר להגיד משהו על עייפות?
בטח.
כי יש עייפות פיזית.
נכון.
תכלס, כאילו זה קיים. ישנתי שלוש שעות בלילה, יש מצב שנקרא עייפות פיזית.
נכון.
וזה נכון שיהיו אנשים עכשיו שיתווכחו איתנו ויגיד, אבל בן אדם, ככל שיותר מחובר לעצמו, הוא צריך פחות שעות שינה, ואוקיי, בסדר, עוד חזון למועד, כשאני אהיה הרב הגדול שצריך לישון חצי שעה בלילה בשביל זה, אני אדבר על זה, בסדר?
לגמרי.
אנחנו רוצות בעצם לדבר גם על העייפות המנטלית, איך העייפות הנפשית שלנו משפיעה גם על העייפות הפיזית שלנו. יש נתונים, ולפעמים אנחנו יודעות שזה בכלל לא קשור אם ישנתי הלילה, 8 שעות מעולות ועדיין קמתי עייפה, כי אני סוחבת איתי משהו כבר זמן או מאתמול, ולפעמים אני יכולה לישון 4 שעות בלילה ולקום מלאת אנרגיה, כי אני הולכת לקראת משהו שמאוד מאוד משמח אותי. ועדיין בתוך כל זה אני כן שמה בסוגריים, ואני אומרת, יש דבר כזה עייפות פיזית. חיילים סובלים מעייפות פיזית, כאילו יש מצב שאתה מגיע ללאות פיזית, וזה חשוב שנעשה את ההפרדה הזאת,
אז הנה עוד פעם אנחנו עם ההפרדה.
כן.
ואני שמחה שככה העלית את זה מיכל, כי זה מאוד מתחבר לי לפודקאסטים הקודמים שלנו שבהם דיברנו על אומס. והרבה פעמים את יודעת בשיעורים שאני מעבירה, יש מין דיון ככה בין הבנות על מה ההבדל בין אומס פיזי לבין אומס רגשי.
נכון.
וזה גם מאוד דומה ומזכיר שגם פה אנחנו בעצם צריכות לעשות איזושהי הפרדה.
נכון. אז למה יש פה קושי, את יודעת? כי הרבה פעמים, אם חסר לי שעות שינה, אני עלולה להיות יותר עצבנית בבוקר.
נכון.
העומס, יש יותר, כאילו החוסר איזון הפיזי, החוסר איזון נכון. יכול לבוא מכל מקום, הוא יכול לבוא מזה שאני לא אוכל כל היום. הוא יכול לבוא ממקום פיזי, הבסיס שלו יכול להיות זה שלא שמתי לב שלא אכלתי היום כל היום, ובסוף הביטוי שלו גם יהיה רגשי. זה יכול להיות גם ההפך. זה יכול להיות שאני הלכתי לישון מוטרדת, כי הבת שלי לא התקשרה עד שעה מסוימת שקבענו, והיא לא רואים אותה בוואטסאפ בנראתה לאחרונה בשעה סבירה, ועכשיו עד שהיא לא תיכנס הביתה בעוד 4 שעות, השינה שלי תהיה מעורערת, ואני אהיה כבר עצבנית עליה על זה שהיא לא שלחה לי הודעה, ובבוקר אני אהיה עייפה פיזית, אבל המקור שלה הוא מקור נפשי. כאילו, איפה שהתעוררה העייפות, הייתה נפשית. אז אני רוצה להגיד שבאיזשהו מקום, העייפות הסתממן עבורנו על חוסר דיוק. גם אם החוסר דיוק הוא פיזי, הוא עדיין חוסר דיוק. אם אני לא ישנתי 3 לילות ברצף, ואחר כך אני מתחילה לתרץ את העצבים שלי, אבל לא פשוט מבינה שכדאי שאני ישן ואני אשים לב לשעות שינה שלי, אז אני מקשקשת לעצמי. זאת אומרת,
אז יופי, בואי נעצור על המילה קשקושים.
קשקושים.
כי באמת המילה אני מקשקשת לעצמי, כבר גורמת לי לעייפות רבה, שבאמת שולחת אותי ללכת לתנומה של חצי שעה. כי באמת אחד הדברים שאני רציתי לדבר עליהם היום, הוא מאוד מאוד מתחבר לעייפות, אוקיי? כי אמרת שיש חוסר, אוקיי? דיברת על חסר. ואני רציתי לדבר על חוסר סבלנות.
כן.
תחושה של חוסר סבלנות. על רצון גדול להיות סבלני ולהקשיב, ומצד שני חוויה של אם עוד רגע אני, אם עוד רגע לא יפסיק לדבר, אני אתפוצץ.
כן.
וזו חוויה ש... איך אילן המורה שלנו אומר, בטח אף אחד מכם לא מכיר.
נכון.
אז הייתי רוצה לדבר על זה, על המצב הזה, שאני מרגישה חוסר סבלנות, זה אפילו אני עוד יותר יקשה, כי את יודעת שאני אוהבת להקשות, זה לפעמים גם מביא אותנו לתחושה של אנטיגוניזם, של אנטי כלפי הבן אדם השני. אני חושבת שזה נושא שמאוד חשוב שנדבר עליו.
יופי.
לי זה חשוב, באופן אישי.
אז בואי נדבר עליו.
Yeah.
קודם כל בעברית, אנטיגוניזם זה התנגדות.
התנגדות, נכון.
אני נגד מישהו, אני נגד נכון. איזשהו רעיון, אני נגד ההתנהגות שלו, למה אני עושה את זה?
זה מאוד חשוב.
לא רק בגלל שזה חשוב, כי זה בעברית. כי ברגע שאני אומרת לעצמי שאני נגד, אני מתחילה לשמוע את הכעס שלי.
נכון.
אני מתחילה לשמוע אותו. אני לא אוהבת איך שאתה מדבר, אני לא אוהבת איך שאתה מתבטא, זה מעצבן אותי הצורה שאתה אני מתחילה לשמוע את הכעס שלי. חוסר סבלנות זה תוצאה, חוסר סבלנות זה לא הבסיס של מה שמתעורר. חוסר סבלנות זה תוצאה של ההתנגדות שאת מתארת אותה.
נכון. וההתנגדות היא תוצאה גם של משהו שקורה בפנים. דיברנו
בפודקאסט
הקודמים על השיח הפנימי.
ההתנגדות היא תוצאה של טריגר שנלחץ בתוך המערכת, ששולח אותך כמו טיל בליסטי להגיב כמתנגדת. דרך אגב, האם יש לך שמה אפשרות בחירה או אין לך שמה אפשרות בחירה, זה שיחה בפני עצמה. האם זאת בחירה להתנגד או לא בחירה להתנגד, זה שיחה בפני עצמה, אנחנו לא ניכנס לזה, זה טיזר בפעם אחרת. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שברגע שהתחילו המחשבות המתנגדות, הכועסות, השיפוטיות, מה שקורה ברגש, אם אנחנו רגע מדברות על העובדה שאנחנו, כשאני רגע עוצרת להסתכל, אז אני רגע מפרידה. אני מפרידה כדי להבין מה קורה. אוקיי, אז יש לי את המחשבות האלה של אין לי, כאילו, איך הוא מדבר, אין לי סבלנות לזה, אין, אבל יש מה שקורה לי גם ברגש. ויש את הכעס שמתחיל לעלות, ואת העצבים שאני שומעת את המקום הזה, ואני כאילו גם מאבדת את התוצאה היא כבר עיבוד סבלנות, אבל אני רוצה להגיד לך, בוא נהיה אותנטיות רגע. עיבוד סבלנות, it's nice to talk. זה מאוד נעים להגיד על עצמנו, אבל בפועל, קורה שם משהו יותר אלים בתוך הנפש שלנו.
ממש.
בסדר,
אני גם... וגם הזכרת את הביקורת.
נכון.
יש ביקורת גם עליי, גם עליו.
כל החגיגה.
וואו, איזה חגיגה.
איזה כיף, אני מתנגדת, אני מבקרת, אני כועסת.
נכון.
אני לא רק חסרת סבלנות, שזה משהו ש... אני רוצה להגיד, כל הצופים שלנו, כל המקשיבים שלנו, זה מצחיק, אנחנו נשתף אתכם. אנחנו מקליטות, אנחנו רואות אחת את השנייה. אז זה מתבלבל לפעמים.
ממש.
נכון?
גם ככה זה ברדיו.
לגמרי. אז רק בשביל להסביר את הטעות הזאת, שבטח תחזור על עצמה אין סוף פעמים. אז אני אומרת, אז כל המאזינים שלנו, הרבה פעמים אני רוצה רגע לשים פה משהו שאני אומרת לעצמי, אני חסרת סבלנות, אבל אני בעצם לא אומרת לעצמי, אני כועסת.
נכון.
האותנטיות היא מפתח בשביל להבין את הנזק שאנחנו עושים, בסדר? באופן פעיל כביכול, אבל אנחנו... כשאני אומרת, אני כועסת, לי זה כבר יותר ברור.
נכון. אז בואי רגע
נעצור
פה. למה? קודם כל אני רוצה להחמיא לך על המונח טיל בליסטי. כי זה משהו שאנחנו מדברות על דיוק, כל אחד יודע מה זה להרגיש כמו טיל בליסטי, אוקיי? או מה זה בכלל טיל בליסטי. זאת אומרת, אני אומרת, ברגע שאמרת את זה, אז משהו קרה לי בפנים, שאומר, את זה אני מכירה, נכון, בדיוק ככה אני מרגישה, זה בום, מתפרץ כמו טיל בליסטי.
לגמרי.
ואני אומרת את זה כדי שאנחנו נבין, וגם מי שמאזין לנו, כמה זה חשוב שהתיאור והמילה יהיו בדיוק, בדיוק מה שקורה בפנים.
נכון.
הסטיל בליסטי אני מאמצת. זהו, זה כבר שלי. מיכל, תודה, לקחתי.
תתחדשי.
עכשיו דיברת באמת על הרגע הזה של הזיהוי, של לזהות מה קורה בפנים. כי אמרת, יופי גפן, נורא קל לך להגיד שאת חסרת סבלנות, אבל מה, אבל תעצרי רגע ותבדקי מה קורה בפנים. ופה אני חושבת שזה מונח מהלימוד שחשוב שרגע ניתן לו מקום. נכון. לזיהוי הזה, מה קורה
אצלי.
גם באמת וגם אצלי וגם עכשיו.
כן.
שזה
יופי.
מפתח מדהים בכלל לכל מה שאנחנו עושים.
יופי, אז תודה על הסדר הזה, קודם כל, שאת מביאה, כי הוא חשוב. אמרת, אבל אני רוצה להתקיל את הסדר הזה שנייה. בסדר? אני הולכת להתקיל אותו.
כן, בטח.
כי מה קורה, ומה באמת, ומה אצלי, זה מאוד מאוד מעורבב אצלנו בנפש.
נכון.
עכשיו, כשאנחנו מדברות על זה, אני מבקשת, כאילו, לקלוט את הרעיון, ליישם
נכון.
אותו, זה, 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 יש פה, זה לא שעכשיו אנחנו הולכות שמות פה את הרעיון הזה שהוא הכי כאילו טריוויאלי, יש את מה שקרה, יש את מה שאני הרגשתי, בפועל, ברוב המקרים, מה שאנחנו רואות כקרה, כהתרחשות, כבר מושפע מאיך שאנחנו בפנים, יש שם כבר השפעה מהפנימיות שלנו, זה לא נקי, נקי מאיתנו, אנחנו חלק.
כי אנחנו פה, מיכל, בתנאי מעבדה.
נכון.
וזה טוב, וזה טוב מאוד שהבאת את זה, כי צריך להבין שיש מעבדה, ויש את מה שקורה...
אבל אני רוצה להגיד, אבל יופי, אבל גם ימימה אומרת את זה, יש לך חלק שהאמת היא נתקלתי בו ממש בשבוע האחרון שלא הכרתי אותו, שהיא בדיוק לוקחת את המילה מעבדה, והיא משתמשת בלאורך החלק הזה כמה פעמים, ובעצם אחד מהדברים שהיא אומרת, זה אנחנו כל הזמן במעבדה. אנחנו עד קורה לקפסולה הקטנה שלנו עכשיו פה תנאי מעבדה, אבל בפועל אנחנו כל הזמן במעבדה. את יודעת למה?
למה?
כי גם חוקר, כשהוא יוצא לעבודת מחקר, הוא לא יודע מה תהיה התוצאה. הוא מנסה להפריד את הנתונים הידועים, זה עבודה קשה, להפריד נתונים ידועים, מספקולציות, בסדר? ולדבוק בנתונים כדי לצאת מהם למשהו חדש, לרעיון חדש, לאפשרות חדשה. כל עוד הוא שבוי בספקולציות הידועות מראש, בתוצאות
כן.
שכבר היו, ב... אז אין, הוא יגיע, הוא יודע, הוא ילך לשם. אבל אם הוא רוצה מחקר חדש, הוא רוצה ללמוד משהו חדש, הוא חייב למצוא, את, לקחת את הנתונים, ולצאת ממנו בעצם, וזה בדיוק התהליך שאנחנו עוברות אותו כלומדות, אם אנחנו מחזירות רגע את המושג הזה לתוך החיים. הלומדת היא סוג של חוקרת, רק מה היא חוקרת? היא חוקרת את עצמה, והכי קשה זה להיות גם החוקר וגם המושא למחקר.
נכון, ואז שאנחנו מדברות על החוקרת, אז בעצם כל פעם יש שאלת מחקר חדשה.
נכון.
כל פעם מול כל התמודדות יש שאלת מחקר חדשה.
יופי, ואז התהליך שאני עושה, זה להבין מה אני הבאתי כהרגלי שלי לתוך, זה הספקולציות, מה אני הבאתי
כן.
מתוך ההרגלים שלי לתוך המתרחש, ומה באמת קרה. נראה לנו שזה קל, לא, אנחנו בדרך כלל כבר רואים את מה שבאמת קרה, מה שאמרת, מה באמת קרה בכזה כלילות, אנחנו כבר רואים אותו בדרך כלל מהפילטרים שלנו, כי בלי לשים לב, אני אתן סיטואציה, בסדר? אני זוכרת שאחת הלומדות שלי, לפני הרבה שנים באה יום אחד לשיעור, ואמרה, יש לי בוס שכל פעם שאני נכנסת אליו למשרד, אנחנו רבים, וזה התפוצצות, ואני כבר לא יכולה לסבול אותו, אבל... ואז שאלתי אותה, תגידי, לפני שאת נכנסת אליו למשרד, בואי תספרי לי איזה מחשבות יש לך בראש. הוא תמיד אומר לי ככה, וזה תמיד... ספרי לי על המחשבות שיש לך בראש לפני שאת נכנסת אליו למשרד, ואז פתאום היא נוכחה, ביחד בזה נוכחנו לראות, שבעצם המציאות שנקראת הבוס שתמיד כועס, היא כבר מותנית אצלה מראש, היא באה איתה. זאת אומרת, היא לא יכולה לראות את ההתרחשות כפי שהיא, היא לא שומעת את המילים שלו, היא לא שומעת את הבקשה שלו, היא אפילו לא שומעת את הפרגון שלו, ובואו, בזוגיות זה קורה לנו על בסיס יומיומי, אנחנו לא שומעות אותו מפרגן לנו, אנחנו שומעות אותו רק למה לא עשית. אנחנו בכלל לא שומעות את זה. כאילו, אין לנו בכלל, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני באה לבדוק את ההתרחשות החיצונית, אני כבר באה עם הפנימיות שלי, עם האמונות שלי, עם הדעות שלי, עם הניסיון עבר שלי, עם הדמיון שלי, עם כל החבר'ה האלה, הם כבר באים איתי לתוך המגרש משחקים הזה. ולכן, אני לא באה בשביל לייאש, אני באה להגיד שגם ללמוד לדלות את הפרטים מתוך המתרחש, זה מקום שאנחנו מפנים עליו תשומת לב שונה מההרגלית שלנו.
רגע, אבל אני חושבת שקצת מיהרנו קדימה.
מיהרת, מיכל, כן.
אוקיי, אבל אנחנו ביחד בזה.
ברור.
אני לא אעזוב אותך לבד. מה שאני רוצה לומר זה ש... אנחנו כרגע בעצם בדיבור שלנו מאוד מאוד מתמקדות קודם כל באפשרות של הראייה של מה שקורה אצלנו בפנים,
נכון.
של המתרחש הפנימי.
נכון.
זאת אומרת, עוד לפני שניגש לדעת בדיוק מה קרה במתרחש החיצוני ואיך ראינו אותו ובאיזה פילטרים, אנחנו צריכות בכלל להבין שזה גם חתיכת מחקר, בואי, ענק, מה הפילטרים שלנו, מה קורה לנו בפנים. עכשיו, אני מרגישה באופן אישי שקצת התייאשתי מלקבוע מסקנות לגבי הפילטרים שלי. אלא מה שיותר עובד לי זה באמת לבחון כל דבר לנקודתו ולגופו ולראות מה קורה לי בפנים. לפני שאני בכלל מנתחת אם זה הפילטר, אם זה בגלל... שגדלתי בקיבוץ, או בגלל שאימא שלי מתה, או בגלל שסבתא שלי רכבה על אופניים. אוקיי? זאת אומרת, לי באופן אישי זה יותר עובד.
זה לא שלך באופן אישי זה יותר עובד, זה המקום שאנחנו מכוונות אליו.
כן.
כי אמרת, פתאום פתחת עוד נושא מאוד גדול, זה לא סבתא שלי, זה לא אימא שלי, זה לא כל החיתות וכל כל העבר שלי, למרות שהבאתי אותם עד לפה יחד איתי, אבל זה נכון. לא הם פה נמצאים באופן פעיל. דרך אגב, למאיה תבת דגן יש שיר מעולה על הדבר הזה בדיוק. טוב, אני לא יודעת איך זה בענייני זכויות יוצרים, אז אני לא נקריא אותו, אבל אתם יכולים לגשת לספר שלה? לאן שנצוף שם בית, יש שם שיר בול על הדבר הזה, על הסבתא שלי והאימא שלי, ואיך הם כולם מופיעות בתוך, אבל זה בעצם לא העניין, העניין הוא אני עכשיו, נכון? אני עכשיו בתוך בתוך המתרחש. ואני שמחה שאמרת את מה שאמרת, כי בעצם מה שקורה באופן טבעי הרבה פעמים, זה שאנחנו מתעסקים בהתרחשות ולא במה שקורה לנו בפנים. וזה המעבר הראשון שאנחנו רוצות לעשות. זה נכון שיש משמעות לפרטי המתרחש, אבל מה שבעצם כיוונת אותי ותודה, זה לקחת את זה רגע למקום שבו אנחנו אומרות, יש משמעות לפרטים, אבל רגע, יש משמעות להבין שבדרך כלל באופן טבעי רובנו רצים להתעסק בחוץ, איך עשו לי ומה קרה לי ומה סבתא שלי אמרה לי ואיך דודה שלי התייחסה אליי ואנחנו בכלל שוכחים לשאול את עצמנו את השאלה הבסיסית הזאת, הבסיסית, מה קורה אצלי בפנים עכשיו? ורק השאלה הזאת היא שאלה, קודם כל היא שאלה ש... כלומדת היא הופכת להיות הרגל חדש במערכת. להבדיל מהרגל הקודם, לחשוב מה קורה אצל האחר במערכת, ואיך זה שיכול להיות שהוא הגיב ככה, ואיך הוא דיבר עליי, ואיך הוא מעיז, ואיך ואיך זה משפיע עליי, אלא רגע, באמת, להיכנס פנימה. בפודקאסט השני שלנו דיברנו על הדיבור הפנימי, נכון? כאילו, להיכנס פנימה ולשמוע מה, מה יש אצלנו בפנים. אז אני חושבת זאת ההבחנה שרצית רגע שנביא לפה, אני חושבת.
כן.
שבה אנחנו מתחילות להיות יותר אותנטיות עם הפנימיות שלנו.
ובואי נתן איזה משהו יישומי, אוקיי? כן. זאת אומרת, כי המילים, דיבור פנימי, ודיברנו על זה גם כן. אפרופו הפודקאסט השני, שבאמת אפשר לחזור ולשמוע אותו, כי הוא באמת מאוד מאוד חשוב. הרעיון של דיבור פנימי, הוא כמו שאת אמרת באחד הפודקאסטים שלנו, הוא האפשרות הזאת לשאול את עצמי, מה קורה לי עכשיו?
נכון.
ומה קורה לי עכשיו, ברמה הכי פשוטה, זה לשאול את עצמי מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה התחושות שלי בגוף. זה שאלות שבאמת אפשר לענות עליהן.
כן.
אנחנו מחפשים שאלות שיש עליהן תשובה. אנחנו כן. מחפשות.
כן.
כי ברגע שאנחנו שואלות שאלה ויש לנו עליה תשובה, מה בעצם קורה לנו לדעתך, מיכל? שיש לנו את התשובה.
למה שקורה אצלנו בפנים?
בכלל, שאלה שיש עליה תשובה. זאת אומרת, אני שואלת משהו, ויש עליו תשובה. אני שואלת אותך מה השעה, ואת עונה לי 10:30. אז מה זה עושה לי במערכת שיש תשובה על השאלה שלי?
זה תלוי.
מה את חושבת?
תראי, זה מאוד מאתגר. זו שאלה טובה מה ששאלת עכשיו. כי על בניו אני הייתי רוצה להגיד לך, זה יוצר שקט, אבל זה לא בהכרח יותר שקט. זה לא בהכרח יותר שקט. זה נכון שכשאני לא יודעת מה השעה, ויש לי משהו שקבעתי איתך ב-11, ואם את אומרת לי את השעה, ואני רואה שיש לי עוד חצי שעה, זה מרגיע אותי. אבל עשיתי פה פעולה, ביררתי את השעה, כי יש לי נקודת ציון שאני צריכה להגיע אליה. הרי אם אני אשאל אותך כל 3 דקות מה השעה, זה לא באמת יביא לי את השקט לתוך המערכת שלי. זאת אומרת, יש פה איזושהי מידה שאנחנו נוגעות בה.
אבל אני רוצה רגע להביא נקודה אחרת, כי הילדים שלנו כן שואלים אותנו בגיל מסוים כל 2 דקות מה השעה.
כן.
אוקיי? ואני חושבת שאולי המטרה פה היא לא שקט, אלא סדר. זה עושה לנו סדר.
אוקיי.
והסדר הוא באמת משהו מאוד מאוד משמעותי בתוך, כמו שאמרנו, העולם הפנימי הסוער והחיצוני שיש בו המון 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 פרטים ומידע וכולי. יש משהו בתשובה, אוקיי, שעושה סדר.
אפילו, אני רוצה להיות נועזת יותר ולהגיד אפילו עוד משהו. יש משהו בגילוי שעושה שמחה, גם אם הוא,
נכון.
גם אם הוא לא נעים לי.
נכון, אני מסכימה.
זה אבסורד מה שאני אומר, מה שעולה פה עכשיו, כאילו אבסורד, כאילו אבסורד, ואני שמה את המילה כאילו, כי אם אני אומרת לעצמי, בונה, את חתיכת קנאית, אז כאילו אני אומרת לעצמי משהו לא נעים, נכון? כאילו בחיית, איך את מדברת לעצמך, מיכל? אבל מצד שני, אם אני אומרת לעצמי, עלתה בתוכי קנאה עכשיו, פתאום אני מבינה איפה אני נמצאת. כל עוד לא ראיתי שאני פועלת מתוך קנאה, אני, יש לי כל הזמן מה להגיד על החברה הזאת, וכל הזמן יש לי עליה ביקורת, וכל הזמן אני, כאילו, ואני לא מבינה שאני פועלת מתוך קנאה, אני כאילו אין לי מה לעשות. אני אמשיך. אבל ברגע שאני פתאום מגלה, עכשיו, זאת שאלה מעניינת, מה אני מגלה? ופה אנחנו צריכות לשים את זה, לשים איזושהי נקודה. הגילוי העכשווי שלי הוא הגילוי הרלוונטי עבורי כרגע. זה שמיכל שמואל תגיד שאפשר מתחת לזה למצוא עוד משהו, יופי, שתגיד. סליחה שאני מדברת על עצמי ככה, אבל שתגיד. אם אני רואה את מה שאני גיליתי עכשיו כמפתח עבורי ללקיחת אחריות, לאיזה תמרור שנדלק לי בדרך שאומר, תשימי לב, המקום הזה לוקח אותך למטה כל פעם, תחפשי איך את מזיזה אותו קצת, תעשי כאילו בשביל עצמך, כדי פחות ופחות לפגוש אותו, מספיק, גם אם אלפי אנשים חכמים יגידו, אבל מתחת לזה יושב עוד משהו, את יודעת מה? אולי כן, אולי לא, ואולי לא צריך להגיע לשם. וזה עונה על השאלה ששמת בסוגריים בהתחלה. אמרת, לא שמת את זה כשאלה, אבל אמרת איזשהו משפט, שאמרת, לפעמים נדמה לי שאני הולכת בתוך הנפש שלי, ואני כל הזמן שוחה בכל מיני, זה תמיד יכול ללכת למלא כיוונים, אז איפה אני עוצרת? ואני עוצרת במה שאני רואה כרגע. אבל, אם אני מתחילה להגיד לעצמי, כהסבר, אני חסרת סבלנות, אני חסרת סבלנות, אני חסרת סבלנות, וזה נוח לי עם זה? אני לפחות יכולה להגיד לך, שלי זה נקודה שאומרת לי, מיכל, את מורחת פותח. את מתייח, חוסר סבלנות נוח לך איתו. הוא לא לקח אותי לקביעה פנימית, זה לא אומר שאני אצליח. זה לא אומר שהכל יהיה ורוד מעכשיו. זה לא אומר שאני הלכתי ותיקנתי הכל ומכאן, זה לא יקרה לי יותר. אבל זה אומר שאני, אני רואה ואני יכולה מהמקום הזה, אני בוחרת להתחיל להפעיל כלים שיעזרו לי לא להיכנס למרחב הזה, אני בגילוי חדש.
נכון. אז בואי רגע נעשה סדר, וקצת נסכם את מה שדיברנו,
כן.
לקראת ככה סגירת הפודקאסט הנוכחי.
כן.
אז בעצם התחלנו לדבר על היפסות, ואז אני העליתי את נושא חוסר הסבלנות.
כן.
ודיברנו על חסר, ודיברנו בעצם, דיברנו קצת על חסר, נכון? לא לעומק, אבל קצת דיברנו על חסר, ובעצם בסוף התגלגלנו להמון המון נושאים, לעומס רגשי ולהפרדה בין מה שקורה בחוץ ומה שקורה בפנים, וכן הגענו לרעיון שאנחנו יכולות להשתמש בכלי של שאלת שאלות כדי לתת לעצמנו תשובה איפה אנחנו נמצאות עכשיו, והתשובה הזאת בעצם עושה לנו סדר שמאפשר לנו מרחב שלוקח אותנו למקום של יכולת להשתמש בכלים שניתנים לכל אורך הלימוד ולעזור לעצמנו. ובעצם נתנו דוגמה לשלוש שאלות. שאלות שיש עוד הרבה, אבל שאלות שיכולות להתייחס למצב הנוכחי של מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה התחושה.
כן.
ובעצם כשאנחנו ככה מסכמות את כל מה שדיברנו עליו.
אבל לפני שאת מסכמת, אני רוצה רגע עוד מילה אחת לפני הסיכום.
100%.
כי אני רוצה להגיד שמה שקורה לנו פה, כשאנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה, הוא גם מה שקורה לנו בחיים, והוא גם מה שקורה לנו תוך כדי למידת החיים. זאת אומרת, אני כלומדת, כל פעם שנפתחות לי עוד הבנות, אפילו תוך כדי זה שאנחנו מדברות עכשיו, הרי לא באנו מוכנות, אנחנו לא עם מניואל פה, שאנחנו יושבות ומקריאות עכשיו איזה מניואל של מה צריך לעשות, אלא אנחנו בדיוק תוך כדי תנועה מדגימות איך התודעה שלנו נפתחת מתוך מצבים שאנחנו מביאות לתוך החיים, וזה באמת, זה לא סתם שזה לא שיטה, אלא זה לימוד, כי זה מה שקורה בלימוד, בלימוד נכון. התודעה נפתחת. זאת אומרת שגם כשאני רוצה לאסוף את זה לכלים, ולהביא בסוף ולהגיד, זה מה שאנחנו מקבלות פה היום, אני רוצה להגיד משהו למאזינים שלנו. אנחנו תמיד נאסוף בסוף. אבל אם בדרך אתם קלטתם משהו שהוא העיקרי עבורכם, זה בכלל לא משנה מה אני ואת עושות.
נכון. נכון.
כי זה בדיוק הכלי שאתה יכול, את או את יכולים לקחת איתכם לימים הקרובים, עד ההקשבה לפודקאסט הבא, עד, ולגלגל אותו בתודעה, רגע, לשאול את עצמכם שאלות לנוכח הכלי הזה, לתת, לאפשר לעצמכם להסתכל רגע על הדברים אחרת. הפעם אנחנו מדברות על שאלת שאלות, אבל זה יכול להיות גם כל דבר שעלה פה, טיל בליסטי, יכול להיות פתאום כלי, שאם אני לוקחת אותו ואני אומרת לעצמי, היי, תראי, זה הטיל בליסטי שלך. ופתאום אני אומרת לעצמי, הוא כבר נורא.
ממש.
אבל זה לא אמת, זה רק מה שקרה לי, אז פתאום השתנה לי, לקחתי משהו, שתי מילים, וזה נכון. גם מה שאנחנו עושות בלימוד. זה בדיוק. חשוב לי להגיד את זה, כי אנחנו נאסוף פה, כי אנחנו לאט לאט מתחילות להבין את הערך של לאסוף, וגם מי שלא קלט בדרך, שיהיה לו משהו.
נכון.
אבל מספיק שקלטת משהו שקלטת לך בצד תוך כדי הפודקאסט, או את יודעת שאתה חוזרי הביתה אחרי הנסיעה ותרצי רגע לרשום אותו בויה בדקה ה-32, זה בשבילך להיום.
מצוין. וזה גם, מיכל, אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת, שזה גם מה שקורה בכיתות הלימוד.
נכון.
זאת אומרת, גם שם זה מה שאנחנו עושות, אנחנו אוספות, השיעור מתפתח, קוראים בו דברים, קוראות הבנות, לוקחים משהו קטן. אז יופי שיש לנו את הלימוד.
ממש. ואת השיח הזה.
ואת השיח הזה, ובאמת אנחנו חוזרות ומבקשות מכן שתכתבו לנו ותשאלו אותנו ותבקשו להעלות נושאים, וגם אנחנו רוצות בהמשך גם לארח אנשים, אז אם אתם חושבים שבא לכם להתארח אצלנו, אז אנחנו ממש נשמח.
ממש.
ותודה לך, מיכל, שאת פה.
תודה לך, גפן, שאת פה.
ונתראה בפודקאסט הבא.
להתראות.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת והפכת להיות בן אדם אמיתי, אמיתי. קום תגיד, זה אני.